שלום וברכה לכולם, שלום רב אברום.
שלום רב שלום.
נו, מתכוננים לפורים?
משתדלים כמה שאפשר.
שלוחי מנות, מתנות לאביונים.
האמת היא שההכנה תהיה לשמוע את ההקלטה שלנו בקו בשלוחה 7.
כן, אחת ההכנות גם קצת בונבוניירות, קצת יין וכסף לרבס, זה גם דבר חשוב.
יש לכם את הכתובת שלי לשלוח.
טוב, נספר פה סיפורים יפים מלקרשה בסמלקסה של דיר שום. יש, זה מתחיל, אני חושב שזה הנושא, כי זה הנושא גם של פורים, לקבל את התורה מהקימו וקיבלו.
קימו וקיבלו.
קיבלו את התורה מהאהבה. תכלית הפסגה זה תורה ללא היסח הדעת. יש פה סיפור על הרב אליושיב זצ"ל, שמספר הרב בן ציון קוק, שהוא שאל אותו פעם בזמן של, הוא היה מאוד הרי מקורב הרי. הוא אומר, אני כל הזמן חשבתי לעצמי, איך זה שהרב זוכר את כל התורה כולה בעל פה. שואלים אותו שאלה על דבר כזה, מסכת כזאת, הוא מיד יודע את התשובה. מסכת אחרת, מיד הוא שולף את התשובה. בהלוכה, מיד הוא שולף את זה ככה. בדבר הזה, בתומס, טיירס, כל דבר הוא מיד ידע. הוא אומר, איך זה שהוא יודע? הכל ככה ברור לו? איך הוא זוכר את הכל? אז פעם אחת, בזמן של חביבות, בזמן של קרבה, אז הוא שואל אותו, איך זה שהרב זוכר את הכל? אמר לו הרב אליושיב, התורה נקראת אוף. אמר לו, שמעת על זה פעם? אמר לו, מה הכוונה? אמר, כתוב על התורה, התעיף עיניך בו ואיננו. ברגע שמסיחים את דעתך מן התורה, התורה משתכחת. אם לא מסיחים את הדעת מהלימוד כלום, זוכרים את הכל. רואים פה מה זה פה? הרב אליושיב לא הסיח את דעתו מתורה אפילו רגע אחד. וזה מה שהוא כותב, הוא אומר, נזדעזעתי מעוצמת הדברים, לא ציפיתי שזה יהיה התשובה שלו, שכך הוא יגיד.
עניין נסך הדעת.
כן. אז הוא שאל אותו, טוב, נסך הדעת, מה? כמה זמן זה נסך הדעת? שאלת הרב אליושיב, כמה זמן זה נסך הדעת? אמר לו הרב אליושיב, בעיניים, הוא מצמץ בעיניים שלו, אתה רואה ככה איך אני ממצמץ? זה הזמן של נסך הדעת.
ומזה הוא נשמר, מזה הוא נזר.
מזה הוא נזר, זאת אומרת שהרב אליושיב היה שקוע בלימוד כל חייו, כל היום וכל הלילה. באמת גם נזכר לי עכשיו אנחנו חודשיים, שלוש אחרי הפטירה של
הרב שטיימן.
אז בשיבה, אז התפרסם, שרב חיים קניאבסקי אמר, כותב מכתב, שאני מכיר את הרב שטיימן כבר 70 שנה, 80 שנה, ולא ראיתי פעם אחת נראה לי שהוא לא שקוע בלימוד, משהו כזה, כאילו כל הזמן הוא היה שקוע בלימוד.
ששקועים בלימוד, אז אין נסך הדעת.
ששקועים בלימוד, אז אין שום נסך הדעת, ואז לא שוכחים כלום.
הוא ממשיך ומספר פה על אחד הפעמים שהזמינו את הרב אליושיב להיות סנדק בברית. באותם שנים הוא לא היה הולך להיות סנדק בבריתות מהסיבות שלו, שכבר נבין אותם.
מה זה לפני ש...
הרבה שנים, לפני הרבה שנים, כן.
כי אחרי זה הוא הרבה, כן.
אחד ממשפחת הרבנית עשה, נולד לו בן ועשה ברית, והוא רצה שהרב אליושיב יהיה סנדק. והוא שלח את הרב קוק שיבקש ממנו. יבקש ממנו שיפציר בו ושיסכים להפריש מהזמן היקר לשמש סנדק.
סנדק, כן.
אז בהתחלה, אחרי שהוא הפציר בו, הוא הסכים. הוא אמר שיעשו את זה, דיברו שזה יהיה קרוב, באולם פנוי של ירושלים, שזה מרחק הליכה קצר.
שהוא לא יוכל, לא יצטרך להתרחק הרבה.
למחרת, מספר הרב קוק, הוא התלווה אליו שוב, שהם חזרו מהשיעור. ואז רבינו פונה אליי, מספר הרב קוק, ואומר לי, תתקשר בקשה לאותו קרוב, ותודיע לו שאני מבטל את ההסכמה, אני לא יכול לבוא לברית.
מה?
אז הרב קוק אומר, הרב אליושיב אומר שלא, אז לא. אבל הוא אומר, העזתי, ושאלתי אותו למה. אז הרב אליושיב עונה לי, אין לי זמן. אז הוא אומר, הרב קוק, הרבתי עוז, ושאלתי אותו, הרי הסטייפלר, הוא הולך לכל מקום שמכבדים אותו בסנדקו, הוא אפילו נוסע למרחקים. כן, גם רב חיים קניבסקי, עד לפני כמה עשרות שנים בודדות, היה נוסע בכל הארץ. אני זוכר שהייתי ילד, הוא הגיע לחיפה. הוא הגיע לחיפה לאיזה סנדקאוס והביא אותו לחיידר, לחיידר שלנו, והכינו אותנו בחיידר יום קודם, על איזה חידוש שלמדנו במסכת סוכה, שיש איזה הסבר של רב חיים באחד הספרים שלו, אז אמרו, אם הוא ישאל את זה, אז תדעו להגיד לו את התשובה מהספר. והוא שאל, ואני עניתי את התשובה, אבל זה לא מתוך הספר, זה היה סתם שאלה. אבל עד היום זוכרים לי שרב חיים הגיע לחיפה, אז הוא שאל, הוא בחן אותי בלימוד. בכל אופן, אז הוא שאל אותו, למה הסטייפלר הולך, למה הרב לא יכול ללכת, אז הוא אמר לי, שהסטייפלר יכול להיות שקוע בלימוד בעיון, כל הזמן, גם אם הגמרה לא נמצאת לו מול העיניים. אבל אני אומר לרב אלישיב, אני צריך שיהיה לי את הגמרה בשביל להתרכז בעיון, אז זה טוב לי. הרב קוק אומר שאחרי שנים הוא ירד לסוף דעתו, שהוא רואה שכשהוא יושב מול הגמורה, אז הוא מתרכז ממש בהרבה יותר עומק.
זאת אומרת, ולכן הוא לא רצה ללכת.
אבל מספר הרב קוק שהוא המשיך ללחוץ וביקש בשביל ההוא התקשר עליו עוד פעם, תלחץ על הרב, והוא אומר שתוך כדי שהוא משכנע אותו, הוא אומר לו, זה לא ייקח יותר מ-20 דקות. טוב.
מה, לא חזור מהברית?
מהרגע שהרב יושב ילך לברית עד שהוא יחזור. אז הוא מספר שהרב יושב שמע, את ההתחייבות הבורא 20 דקות, והוא הסכים. הגיע היום המיועד, הגיע היום הברית, אז הם יוצאים מהבית לאולם, בני ירושלים, ממש קרוב, מי שמכיר.
כן.
ואותו קרוב משפחה אומר הרב קוק, יצוען לשבחו, שהוא דאג שהכל יהיה מסודר, שהרב לא שלא צריך לבטל שנייה אחת.
קוואטר!
ברגע שהוא נכנס, אז מיד אומרים קוואטר, והכל הלך ככה במהירות. והוא מספר שהם יצאו מהברית, אז הוא מסתכל והוא רואה שבאמת זה היה בערך 20 דקות, אז הוא אומר... אמר לרב אלישיב, נו, הוא עמד בהתחייבות שלו.
20 דקות.
כל העניין לא נמשך יותר מ-20 דקות. אז כתגובה, הוא אומר הרב קוק, רבינו הוציא מפי משפט של 3 מילים. משפט שזעזע אותי, ושנים אחרי זה זכרתי את המשפט הזה.
מה?
מה היה המשפט?
אם אני לא טועה, זה לא היה
20. 22 דקות.
לא היה 20, היה 22, כל דקה כמה זה חשוב. איי, 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 מפחיד.
אני יכול לספר לך, רב שולם, אני הקטן, אתה בטח זוכר, שהייתי בברית לבני הקירי לפני 7 שנים, שזכיתי שגם תהיה אצל הרב אלישיב.
איפה שמה?
בקרוון. אז שם זה היה הרי, זה היה אחרי מנחה, היה 2-3 בריתות. אנחנו היינו בברית שאחרי זה, בברית האחרונה, ומיד אחרי הברית לחצו... הביאו אותי לרב אלישיב, אמרו לו, זה אבי הבן, מה זה טוב, מה זה טוב, ולסבא, למחותנים, ומיד הלך הביתה. לא היה זמן אפילו שנייה אחת, איך הרב אלישיב ניצל כל רגע ורגע, וכשמגיעים לכזה מצב, אז כמובן שאין יסח הדעת.
יש פה כמה סיפורים יפים על הרב שיינברג, על פורים, כן? אז מסופר פה ש... מוץ בעידה אחרידיס, במטרסדוף, הרב סקס מספר, שבשנים הראשונות של הישיבה, זה הרי יש כזה מושג הרי של פורים רוב, כן, שהוא עומד ואומר וורטים וכו'.
משמח את הקהל.
כן.
מנסה לשמח.
מנסה. אז הוא, אני זוכר באמת שהייתי...
אתם הייתם פורים רוב, רב שלם.
כן, לא כל כך זכינו, אבל אני זוכר שפעם שהייתי ילד, הייתי באמת באיזה מקום, והפורים רוב שם אמר, פורוך המבדיל בין קוידש לחול. שבין הזמן עם כולם... עפים לחוץ לארץ. קיצור, בסיפור פה, הוא היה פורים רוב בישיבה, כנראה אמר איזה מילה אחת, לא כל כך במקום של פגיעה באחד הרמים בישיבה. ועניין אותו, והרב סקס כאילו תפס, אומר, רגע, מה עכשיו הרב שיינברג יגיב? האם הוא יצק עליו? האם הוא ישתוק? יעשה מחוי, מה צריך לעשות?
אם הוא ישתוק, אז זה גם...
ישתוק, זה כאילו הוא מסכים, זה פגיעה ברם, מישהו פגע בו. הרב שיינברג, קם.
רק גמר אומרת, מזה שהוא שתק, ניח אליי.
ניח אליי, מסכים. הרב שיינברג, קם, שם את הכובע, ויצא החוצה. אז זה כאילו, הוא מחה בזה שהוא הראה שהוא יצא החוצה, אבל מצד שני, הוא לא עמד, וכאילו צעק, וביזה את הבחור, אחרי הכל כאילו, פורים, אפשר, מרגישים קצת יותר, אז אפשר לבוא להתחיל לצוק עליהם, אז. אבל הוא עשה מכוער. באמת, סתם אני חושב, לא שזה, כאילו, אני בשביל להגיד מוסר, אבל כאילו...
רק יחזק.
בישיבות נהוג העניין הזה, שכאילו, אומרים וורטים והכל, ואני זוכר בתור ברור, אני לא יודע, אני לא רוצה להגיד באיזה ישיבה, איפה שלמדתי, אבל אברהם זה היה בשתי ישיבה, אנחנו למדנו באותו ישיבה.
אבל מי ששקשיב שבוע שעבר לתוכנית, אז הוא יודע באיזה ישיבה,
זה רב שולם. בוא נראה מי מקשיב.
תבררו את המילים שלכם, בבקשה.
אז אני זוכר את זה שהיינו, נעלה נהייתי שור בית, היית שור א', ועמד שם איזה בחור ודיבר על הרמים, אני עד עכשיו מזועזע ממה שהוא אמר, ואני זוכר שכל הישיבה הזדעזעה, הוא אמר, וורטים, וזה, הוא לא ביזר, וזה, כאילו, מי...
הוא בטח כבר חזר בתשוב, והוא ביקש סליחה מיד.
אבל אז אחרי זה עשו תקנה, אני זוכר, ששינו את כל הפורים.
גדרו גדר.
שבמקום שזה עובר טקס של הרדת וסגירת חשבונות על רמים, הולכים ועושים משהו כזה יפה ביחד, איזה טיש ביחד, איזה שיר יפה על הישיבה ביחד.
רבותיי, כל מה שרב שולם אמר, אני לא מאשר ולא מכחיש.
כן, כן, אבל...
באמת, באמת, כל ההסתכלות של הרב שיינברג על פורים הייתה, שזה לא... יש את המצווה, אומרים, עד דלא יודע. זה לא שיש פה כוונה להשתגע ולהשתתות. היה יוצא נגד זה, שיהודי צריך... באמת, יש הרבה הסברים, מה פירוש עד דלא יודע בנו רומן לבוח מורדכי. אז יש משהו מאוד מעניין במשנה ברורה, אפשר להגיד פה איזה וורט מהמשנה ברורה, רב שלם. אז המשנה ברורה מביא שזה גימטריה, אור רומן ברוך מורדכי, אם הוא יודע לחשבן. אבל יש משהו מאוד מעניין במשנה ברורה. הוא שולח לעיין ביד אפרים, ועין ביד אפרים פירוש נחמד.
זה
יד אפרים? היד אפרים זה היה אחיו של השערי תשובה. יש לנו השולחון אורך שערי תשובה, ויש בצד ככה, בקטן, יד אפרים. הם היו שתי אחים, ו... תשמע, לא, אין הרבה מקומות שהחופץ חיים נותן כזה ציון, פירוש נחמד. אז שרואים בחופץ חיים, בשער הציון, פירוש נחמד, אז הולכים לבדוק מה כתוב בפירוש הנחמד. אז היד אפרים הוא בדרך כלל מקצר. שם הוא קצת מעריך, והוא מספר שתמיד הוא התפלא, איך זה יהודי יכול לקבל מצווה שסוג שהוא מאבד שליטה, שלא יודע מה קורה עם עצמו.
איך אפשר כזה את המצווה?
תמיד היה קשה לו מה הגדר של המצווה.
כן.
וממשיך ומספר היד אפרים שהוא חלם חלום ובחלום היה, הוא מקבל שהוא לו, התעורר לו חידוש תוך כדי החלום הסבר. הוא אומר עד לא יודע שלב אחד לפני זה שלב אחד לפני שהוא לא יודע שם הוא צריך לעצר. זאת אומרת שהוא יישאר בשליטה כל הזמן עד לא יודע ומסיים היד אפרים וקמתי בבוקר וראיתי והנה פירוש יפה והחופץ חיים אומר, פירוש נחמד. אז הנה, יש לכם משהו, רב שולם. רגע לפני שאתם מגיעים למצב, להגיד את הוורט הזה בסעודת פורים.
עזרת השם, עזרת השם.
באמת הם מספרים התלמידים של הרב שיינברג, שהם פעם באו בפורים כמנהג.
לבקר.
לעלות לראש השיבה.
שמח, מנות.
הם דופקים בדלת הרבנית פותחת, הם שואלים אותו איפה הראש השיבה, אז היא אומרת להם שהוא כבר קיים את המצוות היום, כנראה, שתה,
והכל.
והוא יושב לומד במרפסת. הם מספרים שבאותו יום היה מאוד קר. הם נכנסים לבית ויוצאים למרפסת. הם רואים אותו יושב מקורבל במעיל לווה, כובע צמר, ומה הוא עושה? יושב ולומד, במתיקות נפלאה. אם דיברנו מקודם על היסח הדעת, זה היסח הדעת של גדולים, שלא היה להם את היסח הדעת בלימוד. פורים, חר, קר. הוא יושב ולומד, מצווה סיום, קימו וקיבלו היהודים, לשבת וללמוד תורה.
מדהים, מדהים, מדהים. איי, איי, באמת כאילו ידוע גם הסגולה המיוחדת של לימוד בליל פורים, כן? ביום פורים, בליל פורים.
אחסם סויפר, אחסם סויפר מביא.
שמע.
על מי שלומד בליל פורים.
בין מגילה של הלילה למגילה של היום, כן.
שהוא קיבל מרבו, שמי שלומד תורה, בן עולם הבא.
כן, מובטח לו שהוא בן עולם הבא.
דברים גדולים מאוד. זה מי ששומע את הפותח בכל יום או קורא, אז יש את זה שם במדור ההתחזקות היומית.
יש פה סיפור שרב הרב הצדיק, רב אריה שכטר מספר על גדולי ישראל, כמה הם היו מחשבים את הדקויות וכמה גם היו רואים למרחוק. הוא מספר שההורים שלו היו מאוד מאוד דבוקים במשפחה של הסטייפלר. כן? לעזור להם, לסיים, כל מה שהם צריכים. וכולל חזון איש, שאז הוא בנה בניין מעל הכולל, כדי שיוכל להזכיר את הדירות, ואז הוא יוכל כאילו לממן את הכולל שלו.
כן.
וגם כולל חזון איש גם, הוא רכש בדירה ברחוב רשב"ם 12, ובנו שם בניין.
קנו מגרש, שיוכלו
כן,
לבנות
קנו
שם.
קנו מגרש, כן. ובנו בניין, ומכרו את הדירות בדמי מפתח וכו'. והכל זה אבל בתנאי אחד, הם עליהם עם הדיירים, שאסרו לכם להשתמש ברדיו, ובשבת אסרו חשמל ומים, וקיצור שישמרו קלה כבחמורה. ובאותו זמן, רב ניסים קרליץ, הוא אומר, פנה אליו.
כן.
ואמר לו שיש עוד דירה ברחוב חשבם 16, שהיא עולה 60, סליחה, גם מגרש, שהמגרש עולה 80 אלף. 80 אלף לירות, וחסר לו, יש לו רק 20, חסר לו 60 אלף, אם יש לו בן אדם משקיע, שהוא יבנה את כל הבניין, ומתמועד זה יקבל שתי דירות לעצמו. טוב, אז עושה חשבון, כמה הרווחים יהיה לכולל מזה, אז הוא חשבן שכמעט לא יצא מזה שום רווחים, כי הוא יקבל את שני הדירות, והכל הזה, כולל לא ירוויח פה כלום כמעט.
כן.
לא, לא, מה זה שווה לכולל? זאת אומרת, תקשיב, האזור הזה עדיין ריק ושומם. בעתיד יבנו פה עוד הרבה בניינים. התושבים הראשונים, הם יקבעו את הצוויון של העיר הזאת. אם יהיה פה אנשים שומרי תורה ומצוות, שלא משתמשים בחשמל ומים בשבת כמו בני ברק, שזוכים באמת, שמלא מלא מבני ברק, משתמשים בגנרטור בשבת, אם זה מה שיהיה, אז יהיה פה שכונה ערכית, שכונה של הרבה רוחניות, ובשביל זה שווה לי למכור את הדירות אפילו בלי שום רווח. בסופו של דבר באמת, העירייה הרשתה לבנות לסטייפלר וגם לבת שלו, הרבנית ברזם, שהאלמנה.
תלמנה.
כן, תלמנה, לבנות שתי דירות, ומשם...
מתחת לעמודים תמיכה של הבינה, שזה בעצם לא היה על החשבון, כי...
איי, איי, איי.
אז הכל הלכה להרוויח, יפה, יפה.
זה לראות למרחוק. מה שיש בהתחלה, איך זה נראה בהתחלה, זה קובע את זה עד הסוף.
הם מספרים פה גם על הדירה של רב חיים בעצמו, שגר בדירה של שני חדרים. תספרו את זה על היום לאיזה זוג שילך לגור בדירת שתי חדרים.
כן.
הוא מספר שהם ישנו שם בצפיפות ובדוחק, מיטות מתקפלות, מיטות סוכנות בטח.
נכון.
והקירות, מה היה על הקירות שטיחים? ארונות ספרים, מהרצפה עד לתקרה. והוא מספר שהיו מגיעים נערים בלילה לשב וללמוד אותו, מ-2:30 עד תפילה סבתיקין, היו יושבים ולומדים רב חיים.
וואו.
והאור היה דולק, לומדים, אז צריך שיהיה אור, ולא לומדים בלחש, לומדים בקול. אבל זה לא הפריע לשינה של הילדים, וככה הם היו גומרים את השס ביחד כל שנה. כל שנה גומרים את השס.
הרב חיים קניאבסקי, מי שהיה בא ללמוד איתו.
נערים, 7 דפים בלילה.
וואו. עד היום.
אז הוא מספר שבאותו תקופה, הוא שימש כנאמן של קרן של שני יתומים צעירים, הקרן הייתה של 60 אלף לירות. והוא אומר שרב ניסים פנה אליי, והוא ביקש להשיג, שאני אשיג 60 אלף לירות בשביל אותו מגרש, אז הוא נתן לו את הכסף של הקרן, והוא קיבל בתמורה את השתי דירות.
מה שסיפר.
שזה היה, כן, שזה היה נכס מניב, מניב פירות ליתומים. עכשיו הוא ידע שאמא של רב חיים הייתה מאוד קשורה לבן שלה, בן יחיד.
נכון.
והוא שיער שהיא תרצה לגור בקרבה. והוא אומר, ראיתי את הדוחק שהיה בדירה של רב חיים, אז אמרתי לאשתו של רב חיים, הרבנית בת שבע, עליה השלום.
כן.
שאני רוצה להעביר אותם לדירה שאני ממונה מתוקף תפקידי, נאמן הקרן.
יפה. מה, יותר קרוב?
יותר גדול כנראה. ויש איזה נדיב שמוכן להשלים את ההפרש בין המחיר של הדירות. אבל הרבנית הצדקת בת שבע, היא לא הסכימה. היא אמרה שהגובה של הדירה... זה 3.25 מטר. פעם היו עושים דירות גבוהות, נכון. תקרה גבוהה יותר.
נכון.
היום זה קצת פחות, 3 מטר, 2.70. אז היא אומרת, יש הרבה מקום את התקרה, יש יותר אוויר. וככה רב חיים, יש לו שלוות הנפש בלימוד התורה, ואני לא יודעת, אמרה לו הרבנית בת שבע, אם בדירה החדשה שאתה מצא יהיה כזה אוויר נפלא, ויהיה לו קשה ללמוד כמו שהוא לומד היום.
לא שווה.
אז ודאי שזה לא שווה, אני לא מסכימה.
מדהים.
אבל הוא לא התייאש, רב שולם. הוא הלך לאמא של רב חיים, והצעתי באוזניה את הרעיון הזה. אבל גם היא התחמקה, ואמרה שאם יתנו בשביל זה סכום גדול, זה יהיה לחשבון עניים אחרים. הוא אומר שהוא ניסה לשכנע אותה, שהוא ישיג איזה תורם, הלוואה נוחה.
יפה.
אבל היא לא הסכימה, היא לא הסכימה. ובסוף בסוף, אחרי כמה תירוצים, היא אמרה את התשובה, שזה לימד אותי,
מהאימא,
האימא של רב חיים,
כן.
עד כמה הרגישות והאהבה של גדולי ישראל, לכל אחד מישראל, היא אמרה לו ככה, רב שולם, בהי לישנה, יש אברכים רבים, שיש להם אותו מספר ילדים כמו של הבן שלי, והם גרים בדירה קטנה, כמו רב חיים, ובכל זאת הם מסתדרים. ואם פתאום הבן שלי רב חיים יעבור לדירה יותר גדולה, אז אולי אותם אברכים שישארו בדירה קטנה, תחלש דעתם, פתאום הם ירגישו שהדירה שלהם קטנה, שהדירה שלהם צרה מדי. איך אני יכולה לגרום צער לאברכים? אז זה ממש, רב שולם, ממש מרגש לראות את הדרגות של ה... איזה דרגות של עדינות נפש אפשר להגיע.
שלא ייפגעו.
לחוש את הזולת. אז מסיים רבי הרי שכטר.
אגב, באמת, אם מדברים באמת על השקיעות של רב חיים, אני יכול לספר סיפור שאצלנו ממש היה אישית, שנכנסנו מדירשו לפני איזה שבועיים עם הנשיא, הרב דוד אופשטט השליט, לרב חיים, ונכנסנו, ורב חיים היה בדיוק באמצע ללמוד חולין. בערך 10 דקות ישבנו שם על השולחן, כולם מסביב, רב חיים קניבסקי לא שם לב.
שקיעות בלימוד.
שקיעות בלימוד. הוא באמצע מאוד, הוא היה שם עם גמורה ענקית, ודף כזה שעם זה הוא עובר את כל השורות, ולומד ולומד ועבר מסיים עמוד אחד, ואחרי זה פשוט לומד עם מגינה מיוחדת, מגינה עם מתיקות מיוחדת. עד שכאילו, בשלב מסוים הוא כאילו הפך איזה דף, אז הנכד אומר, סבא, נמצאים פה מדירשו, אז הוא הרים את העיניים והתייחס. אבל ישמנו וישנו והוא פשוט לא מעניין אותו, לא מעניין אותו כלום, רק לשבת ולמוד.
קימו וקיבלו בחוש.
איי, 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 כן.
והרב שכטר מסיים את העניין הזה של העדינות הנפש, ההתחשבות בזולת, כמה זה חשוב בימים האלה של פורים, לחדד את הרגישות לזולת, לשפר בעוד משהו את ההתנהגות שלנו, לנהוג בעין טובה, באח ובריוס, וככה, ככה מכניעים את המולק. איך מכניעים את המולק? בגאולה שלמה. זה מזכיר לי את הגמורה, שאומרת יש בהרבה מקומות, שהגמורה אומרת סימן, ראשי תיבות של... כמה דינים היא קדימה.
נכון, כותרת בהתחלה, כן.
אז יש בגמור, בבסחה כמדומני, שהגמור אומרת, המולק סימון. זה ראשי תיבות, עין מהם למד קוף של הדינים של אחרי זה, אבל שוב כולם שואלים, אמר שום.
מה זה המלאק? לוקחים את זה המלאק
לסימן. שם לא יעלה על פיחו, איך לוקחים אותה סימן? אז מסבירים המפור, זה המחיה הכי גדולה של המולק, שמכניסים אותו אחר הגמור ולומדים את התוירה. זה מה שמוכה את המולק.
זה מה שהוא לא רצה.
וזה אנחנו בפורים. הקימו וקובלו, המחיה של המולק.
וואי, יפה. היום י' ג' באדר, זה יורצת של רב מוישה פיינשטיין זצ"ל. גדול הדור של אמריקה, בערך 30 שנה לפטירתו. גדול הדור של אמריקה, כל הפסקים, כל היהדות של אמריקה בנוי, כל הפסקים של רב מוישה. באמת יש את הסיפור הידוע, כשהוא היה ברוסיה, הוא בא לצאת מרוסיה, אולי עדיין ניסוע לארץ ישראל, או לארצות הברית, אז הוא עשה גויר על הגרו, כן, יהודי כמו, גודל יכול לעשות את זה, יכול...
הוא ידע גם איך עושים.
ידע גם איך לעשות את זה. הוא עשה את זה, ויצא לו הפסוק בחומש שמות, ויאמר השם אל מוישה משהו, לך לקרס אהרוין המדבורו. מי זה אהרוין? נצנס לו, זה ברון קוטלר, שהוא היה כבר בארצות הברית, והייתה שוממת, הייתה נקראת כמו מדבר, לך אליו, והוא בנה את הישיבה, והם ביחד הרימו את כל יהדות ארצות הברית.
בעצם ברון קוטלר קרא לרב מוישה, שלא לעזור לו, להפריח את השממה הרוחנית.
כן, זה קיצור, זה מוישה בפסקים, רב ברון בישיבות, הישיבה הכי גדולה, עד היום לייקווד. יש באמת עוד סיפור חזק על רב מוישה פיינשטיין, ש... פעם הוא אכל ארוחת בוקר עם איזה יהודי. והיה לו שני קופסאות של חלב. כן, זה היה בקופסה, לא כמו שקיות פה בארץ שם, זה עם קופסאות. אז שני חברות שונות. והוא רואה אותו מרים קופסה של חברה אחת, ואז מוריד ולוקח את, את החברה השנייה. מיד אמר, עליתי פה על משהו. הוא לא שותה את החברה הזאת.
כן.
וואי, התחיל לספר את זה. בקיצור, יושבים מהחברה, המנהל החברה יושב פתאום טלפונים, ישיבה, שערי זה, מבטלים את ההזמנות, חיידר זה, מבטלים את ההזמנות, מסעדה זה, כן, בייגול, מבטלים
את ההזמנות.
קיצור, מה קורה פה? קיצור, מתחיל לעשות בירורים. תשמע, רב מוישה פיינשטיין לא שותה את החלב שלכם. מה? מה הבעיה?
מה קרה?
מיד כל הראשי החומרים, המחלבה, קיצור, מיד נוסעים...
בעלי המניות.
בעלי המניות, נוסעים מיד לרמוי שנכנסים אל הבית, ומקבלו אותם בחביבות, כן, כן. אומרים לו, הרב, שאנחנו מקבלים עכשיו אלפי ביטולים, מספרים, אומרים שהרב לא שותה את החלב שלנו, מה קרה? הוא נכנס ומתחיל, מה? ואני, אומר, לא, היה בן אדם איתכם וראה של... את השקית הזה באתם, הרמתם ואחרי זה הורדתם, את השקית השנייה לקחתם. אומר פיינשטיין, זה פשוט היה ריק. הרמתי ולא היה שם כלום, אז לקחתי את השני. איי, 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 זה קיצור.
באמת, רב מוישה נפטר, נפטר, נפטר ביוד ג'
ביוד ג'
ביוד ג' אדר בארצות הברית. עשו לו שם לוויה גדולה. בתקשורת של הגויים אמרו, מלך היהודים נפטר. היה לוויה ענקית באמריקה, לוויה שאמריקה לא ידעה עד לאותו זמן. והביאו אותו, התוכנית הייתה שהביאו אותו לארץ, והמטוס היה אמור לנחות בערב, אבל רצו את הלוויה, משום כבודתו הרי לדחות לפורים למחרת.
הפורים של פרזים?
פורים של, פורים של מוקובה, של ירושלים, כן, ביום
כן,
הפורים.
כן.
משום כבודתו הרי, אפילו שהוא מגיע, אפילו שלא משין את המת, אבל המשטרה בשום אפילו לא הסכימה, אמרה ביום פורים זה יום עמוס, הרחובות עמוסים, ויש בעיות תמיד בתנועה, לא רוצים להוסיף עוד בלגן בכבישים, בשום אופן לא נתנו רישיון.
כן.
אבל רבו ישמח שם יסבלה ויש, והצס השם איתוקום, והמטוס איחר, והוא התעכב, והיה איזה תקלה, המטוס התאחר בהרבה שעות, והמטוס עם המטה שרב מוישה נחת רק לפנות בוקר. אז נאלצו, המשטרה נאלצה לאשר את הלוויה שהייתה בפורים ביום, וכל עם ישראל ליוו את רב מוישה. רב מוישה היה ידוע ברגישות שלו לכל אחד ואחד.
כן.
יש המון שמסתובבים בינינו שקיבלו היתר או אירוע, הסמיכה מרב מוישה. הוא היה מעודד הרבה אנשים לשבת וללמוד, אפילו שהוא עצמו, כמדימנו שהוא סיפר פעם, שאת הפעם הראשונה שהוא פסק בהלוך, זה היה אחרי שהוא למד 400 פעם את השולחן ערוך. 400 פעם.
וואו.
אבל הרגישות שלו לזולת הייתה במושגים שלא תאמן. מספרים באיזה ברית, הוא השתתף באיזה ברית, ושעשו מים אחרונים,
כן.
אז פתאום האבא שלה בא לאבא, אבי הבן, רואה אותו קם עם המים אחרונים למישהו, שואל אותו מה קרה. אז הוא התברר שהוא רואה את החילקו מים אחרונים לכולם במזרח,
כן.
וישב שם גם איזה ילד, והוא ביקש גם ליטול מים אחרונים, אבל לא התאחסו אליו, ועברו הלאה. אבל רמי שראה את זה, הוא אמר, חסד עם יהודי, זה לא, לא כתוב שצריך, ואהבת לו אחר כמו איך, לא כתוב באיזה גיל הוא צריך להיות. חסד עם יהודי, גם ילד הוא ילד יהודי. אז האבא מיד תפס את עצמם, אמר, הרב מוישה יישב, אני אלך להעביר לו.
אני אתן לו. באמת, אבא שלי באמת אומר, שבזה שהלוויה הייתה כאילו בפורים, יש בזה קצת חסד, שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו, שזה היה למה איזה מכה, זה היה הלם, הצער, ששרמות שפיים שלי נפטר, ושבור הוא כאילו עשה את זה ביום פורים, שזה זמן שכולם שמחים, ושיקורים, ולא כל כך אוחזים ראש מה קורה.
שהצער יהיה חלש יותר.
שהצער יהיה חלש יותר. היה, כי שלא... קיצור, גם כשנותנים את המכה, אז עושים את זה בשבור הוא מרחם עלינו.
יפה, יפה מאוד. רמות שפיינשטיין, זכותו תגל עלינו.
אמן, אמן, על כולם, זאת השם.
יש פה בעליק רשבס, דברים מאוד מעניינים מ... הגאון הצדיק, מגיד המישור המפורסם ממיילך בידרמן, שליטה. הוא מספר, בפרשה שלנו כתוב, כסיסו ישראל בני ישראל לפקודיהם. אז הוא מביא את הדברי ישראל, שהוא אמר, מה זה טיסו? זה לשון הגבעה.
נכון.
הוא אומר, הוא דרך משל, שאחד שטובע בים, אז כל הזמן שהראש מחוץ למים, אז הוא לא יקרא לו שום דבר. הוא אומר אותו דבר לגבי הפרנוסה, פרנוסה של אדם. הפרנסה נמשלה לים, כן? קושי מזונוסה של אדם, כי קריאס ים סוף אומר את הגמור בפסוחים. והדאגות והתרדות של הפרנסה זה הגלים של הים. אז העיקר הוא אומר, לשמור ולהגביע את הראש, שהראש לא יהיה משוקע בתוך הגלים של הים. זה הכיסיסו אז ראש בני ישראל. להגביע את הראש. אז הוא מספר על איזה יהודי אחד, גליציאנר, שהיה לו הרבה, הרבה כסף, כחוי ליום. והוא הלווה, הוא הלווה לאיזה איש אחד, מבני ישראל לעניים, איזה סכום גדול. והגיע את הפירעון.
כסף והילד, עין.
כסף עין, והילד עינינו.
נעלם.
הוא התחיל לרדוף אחריו. השיג אותו, לחץ אותו. אבל זה לא עוזר שום דבר. ככל שהוא בורח, הוא רודף אחריו. נו, הרי כתוב לא יסיע לו כנוישה, אז הוא לא ראה את הלא, הוא ראה רק את מה שכתוב תיה לו כנוישה.
סיה כנוישה, אה?
וככה הוא רדף. עד שהוא הגיע אחריו, הוא רדף, הוא הגיע לעיר של הבל זירוב.
מה, אז הוא ברח, והוא רודף אחריו.
והוא קיבל למצוא מנוחה סוף סוף בעירה של הבל זירוב, אבל זה לא עזר לו, גם לשם הוא מגיע. אז הוא נכנס ללויבל, לבן זרוב, ושפך לפניו את לבו. שהוא לקח הלוואה ואין לו עכשיו לשלם, והוא רודף אותו עד חורמה.
כן.
אז הבן זרוב שלח לקרוא לו, הוא שאל אותו מה זה? הוא אמר לו, לא יבר עושב לא ישלם.
כך הוא אומר עליו, הוא לא משלם, מה הוא עכשיו רשע?
עלי יש טענות, כן. אני רוצה להחזיק את הכסף שלי. אמר לו, הבל זרוב, תדע לך, מעות שמיוחדות לאדם מן השמיים, אף אחד לא יכול לקחת לי את זה. פרנסה של אדם מקצובה מערב ראש השונה, עד ראש השונה. אם נקבע לך בשמיים שככה, אז אם תפסיד את זה פה, תקבל אותם במקום אחר.
וואו.
אז הוא שאל אותו, הרבי מבטיח לי?
שאני אקבל את זה במקום אחר.
אבל הבל זרוב במקום להבטיח, בלי להתייחס לבקשה של ההבטרה, הוא חוזר עוד פעם, והוא אומר לו, לעולם לא תפסיד את המעות. והוא מוסיף ואמר לו, אם תמחל על החוב, רווח והצול לא יעמוד לכו ממוקו עם האחר.
וואו.
והכסף? הקדוש ברוך הוא יש לו הרבה דרכים, הוא כבר ימצא את הדרך להעביר לך את זה.
כשאותו
מל ושומע את זה, מהפיו הקדוש של הבל זרוב, אז הוא אומר, הרי נימו יחל בלב שולם ללא יווה. מחל לו על זה. ומיד הוא פנה לחזור לעיר שלו. מה יש לו להישאר? הוא כבר מחל. והנה רבו ישי, רב שולם, בתחנת רכבת.
הוא מפוגש.
היה שם דוכן של לוטו, לעשות הגרלות, פייס. אז הוא עשה שם, והוא במקום, הוא רואה שהוא זכה בסכום גדול של כסף, בדיוק בתו סכום של ההלוואה. לא פחות ולא יותר.
וואו, מיד במקום ככה קיבל אית כיום וברכה. מדהים, מדהים. מדהים. מספרים על אחד מתלמידינו, ורדו, כשהיה אני ואביון, הוא היה שמח בחלקו, מסתפק במועט. כל יום הם היו בישיבה, היו אוכלים טיפה לחם, חמאה להחיות את נפשם, והיו שמחים בחלקם. פעם אחד הבחורים שהיה מיועד לו, החתיכת חמאה שלו, הגיע חתול ואכל את החמאה. אכל את החלק שלו, הוא בא הביתה, הוא בא כאילו לחדר אוכל. הוא אומר, תקשיב, היה פה חתול ואכל את החלק שלך. אומר, שלי? זה לא שלי? אמר לו, מה זה לא שלך? אני אומר, אנחנו ראינו את זה שלך. הוא אומר, זה לא שלי.
היה במקום שלך.
יפה מאוד. הוא אומר, תקשיבו, אם זה לא הגיע אליי, אז יתברר שזה לא החלק שלי, ואני צריך לסמוך עם זה.
איי, איי, איי.
כך אותו דבר אומר רכב של מזלמן, זה היה אומר, בן אדם שבוטח במלאכתו ובעסקיו, והוא חושב שמזה מגיע לו הפרנסה, הוא כמו עובד כוכבים. למה עובד כוכבים ומזלות? מה אומר? מאיפה זה מגיע לי? מהעבודה זרה שאני עובד. אומר, גם אותו דבר אצלי. אני עושה את העבודה, אני עושה כזה מהלך כזה, זה בזכות זה יש לי כסף. אתה רק צינור. קדוש ברוך הוא קובע מה יהיה. אתה מנסה, אתה עושה את ההשתדלות שלך.
אומרים שיש כזה משפט שיהודי עובד פרנסה בשביל לחיות, שיוכל לחיות. חיים של טוירו, אבל גוי, חי בשביל לעבוד.
איי. טוב, אז אברהימי, רב אברום, שיהיה לנו בעזרת השם פורים שמח.
שיהיה לכמה רב שולם, לכל משפחת דירשו.
כל משפחת דירשו.
לכל משפחת כלל ישראל, משפחת לקראת שבס.
כן, ומי שרוצה באמת משלוח מנות, אז רב אברום, והוא מקבל קהל בבית שמש, רחוב.
אתה מתכוון רב שולם על הזמנים של ה... נתינת משלוחי מנות, אצלכם.
אנחנו מדברים עליכם, מי שרוצה בעזרת השם לתת משלוחי מנות.
בשמחה רבה, בשמחה רבה.
ובעזרת השם
שיפור. אם לא נמצאים בבית, לא צריך לדאוג, אפשר להניח ליד הדלת.
בדיוק.
גם אצלכם רב שולם.
כן, כן, הכי טוב, כן. אז שיהיה בעזרת השם פורים שמח, ושהיום
מהנה פורים שמח לכל המשחר, שנזכה לנצל ולקבל את הקדושה של הימים הנפלאים האלה.
אומן, אומן. יישר כוח, תודה רבה.
יישר כוח, כל טוב.